רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, זה עידן מעושים רפואה. אני בטוח שרובכם הגדול שמע דבר או שניים על פסוריאזיס. סטטיסטית, מתוך 250,000 החולים במחלה הזו בארץ, יש מבין המאזינים כעת מי שחולה או חולה במחלה הזו, או לפחות מכיר מישהו שסובל מהמצב הרפואי הזה. אבל עד כמה באמת אנחנו יודעים על פסוריאזיס? עד כמה אנחנו יודעים על האור שלנו?
אור זה לא דבר אחד, זה בעצם כמו עוגת שכבות. ומה שיפה באור זה שבעצם אפשר לראות המון דברים באור שהם ביטוי למשהו פנימי. סימני גרד על האור למשל אפשר ללמוד מהם דברים.
הצטרפו אליי לפרק מיוחד על מחלת האור פסוריאזיס, אשר מוגש כשירות לציבור על ידי חברת ינסן. חפשו את עושים רפואה ביישומון הפודקאסטים החביב עליכם. נשתמע.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה, והפעם ממלאים אחר הבטחה ישנה, פרק בעקבות ספרו של מיכה גודמן, חזרה בלי תשובה ששמעתם עליו כבר מזמן בפרק הראשון, ואני אפתח אותו ברשותכם בדימוי של עמוס עוז שמובא בספר, וכך הוא כותב: אם המסורת היא הירושה שלנו, חוכמה מצטברת, רב דורית שירשנו מאבותינו, אזי יש לשאול כיצד נכון לנהל את הירושה הזאת. כשאדם יורש את הרכוש של סבו, סבתו, הוא בדרך כלל לא אוסף אל תוך ביתו את כל הציוד שלהם, לא כל נברשת מיושנת תתעלם מהתקרה, ולא כל ספה תמוקם בסלון. היורש החכם יודע לשים את מה שמתאים בסלון, ואת מה שלא מתאים הוא שם במחסן. הוא בוחר במה כדאי לאתר את החצר, ואם אין מנוס, אז גם את מה להשליך להשפע. האדם הדתי השמרן משול היורש שמציב את כל מה שירש, ללא שיקול דעת, במרכז הבית. החילוני המרדן משול לאדם שזורק את כל הירושה, כולל אוצרות יקרי ערך, לפח ההשפע. אלו, כמו אלו, אינם מכירים את האומנות הזהותית החשובה מכולם, ירושה מושכלת של חוכמת הדורות. על פי אחד העם, הן ההשתעבדות לעבר של הדתיים השמרנים, והן ההתנערות מעבר של החילונים המרדנים, מייצגות מערכות יחסים משובשות עם העבר. לשיטתו, האתגר הגדול של ההגות היהודית המודרנית, הוא לעצב יהדות שיורשת את חוכמת הדורות, מבלי להשתעבד לה. כמה שזה יפה.
כן.
אז מה שנעשה היום זה באמת לנסות להבין, איך אפשר לעשות את זה אחרת? איך חילונים יכולים להתקרב לדת בלי לחזור בתשובה ובלי לוותר על הערכים הבסיסיים שלהם? ומנגד, איך יכולים הדתיים להיות חלק מעולם הקדמה, המדע וכדומה, בלי לוותר על הפן האמוני שלהם? דילמה שלמעשה דרה בנפש של כל אחד ואחד מאיתנו. זה חשוב גם ברמה האישית, ואחרי זה נדבר גם על הרמה הלאומית, איך אפשר ללמוד מזה כדי לצאת מהקיבעון שהמדינה נמצאת בו בסוגיות הדת והמדינה. אז שוב שלום מיכה גודמן.
שלום.
מה שלומך?
נהדר, מצוין דפנה.
זה היה הריון ארוך למדי, לא?
חבל הזמן. למעשה הספר הזה התחיל כתב לפני 4 שנים. בליקוד 67 היה פרק בספר הזה. כי כשאתה רוצה לדבר על דתיות מול חילוניות, אי אפשר לוותר על ימין ושמאל. הפרק על ימין ושמאל הלך, גדל, תפח, הסתבר, נהיה ספר בפני עצמו. הפרדנו אותו מהספר המקורי, הוא יצא כמיקוד 67, ואז חזרתי לחזרה בלי תשובה, והנה עכשיו הוא יצא, הספר שמנסה לנתח את הוויכוח המעניין, המרתק בין דתיות לחילוניות.
מה בעצם החוט המחבר, המקשר בין שני העולמות?
בין מיקוד 67 לבין
חזרה בלי תשובה.
ששתי ספרים טוענים טענה שכל אלו שהם לא בימין ולא בשמאל מרגישים שהם פשרה, שהם לא הדבר האמיתי. שהימין זה הדבר האמיתי, השמאל זה הדבר האמיתי, אני מבולבל, נבוך, אני פשרה. ומלכות 67 רציתי להגיד לו, אלו שאיבדו את הוודאות שלהם, זה הדבר האמיתי. זו התגובה הכי ראויה ונכונה למציאות הפוליטית הישראלית. ובספר הזה אני עושה את אותו דבר עצמו. הרבה דתיים שהם יותר ליברליים, פתוחים, לייטים, חפיפניקים, דתלשים, מרגישים שהם לא הדבר האמיתי, הדתיות הנוקשה, השמרנית. רוחנית היא סוג א', והרבה חילונים שמאוד אוהבים את היהדות, רוצים קשר עם היהדות, מרגישים שהחילוניות האמיתית, ההומניסטית, הליברלית, האותנטית, אצל החילונים הנוקשים, המרדנים, החילונים השמרנים. ואני רוצה לטעון בספר הזה, גם המסורתיים דרך אגב, שכל המגוון שבאמצע הם לא הפשרה על הדבר האמיתי, הם הדבר האמיתי. כן, כל מי שבכתבים מתפשר על מורכבות, וינסה לעשות את זה באמצעות חקירה פילוסופית של השורשים ההגותיים של החילוניות, והשורשים ההגותיים של הדתיות.
אז בעצם אתה מתחיל את הספר בשאלה איך הגענו עד הלום,
כן.
ואתה קורא לזה בעצם התאונה הגדולה של הציונות, למה בעצם אתה מתכוון?
זה סיפור מרתק. הציונות עשתה שני מהלכים מקבילים, אחד פסיכולוגי ואחד פוליטי, ולא שמו לב, ובום, זה התנגש. אני אתחיל עם הפסיכולוגי, אני אמשיך עם הפוליטי. אז המהלך הפסיכולוגי של הציונות זה לטפח אישיות חדשה. כל מי שלמד ציונות בתי ספר בתיכונים בישראל, סבור שציונות זו תנועה פוליטית, שמטרתה להקים מדינה חדשה. אבל כשרואים את הכתבים של ברדיצ'בסקי, של ברנר, של הכוכבים וההוגים הגדולים של העלייה השנייה והשלישית, מגלים מאוד מהר שעבורם הציונות זה לא פרויקט פוליטי, זה פרויקט תרפויטי. המטרה לא להקים מדינה. זה גם...
זה להשתחרר מהיהודי הגלותי, הנשמח,
זה ייצר אישיות חדשה.
מסוגר בתוך כתליו.
אישיות חדשה. תחשבי על הציונות כתרפיה, כן? קולקטיבית. עם ישראל הולך לשפת הפסיכולוג ומרפא את האישיות שלו. שפת הפסיכולוג זה התנועה הציונית. להבריא את האישיות של העם היהודי. מה הבעיה האישיותית שלו? ברדיצ'בסקי אומר, היהודי הוא יצור רקוב. והריקבון שלו הוא כפול. ושהיהודי בגלות נשלט לא על ידי סמכות אחת, אלא על ידי שתי סמכויות. סמכות אחת זה הלא יהודים, זה הגויים, זה השלטון, זה הפריץ.
המלך, פשוט.
המלך. והשלטון השני ששולט עליו זה הרבנים, אלוהים, ספרים, ההלכה. כל הדימויים שברדיצ'בסקי מכנס בתוך מילה גדולה אחת, העבר. היהודי בגלות נשלט על ידי הרודנות של העבר. נורא חזק. עכשיו מכיוון שהיהודי בגלות נשלט על ידי שתי סמכויות, אלוהים, העבר מצד אחד, והמלך, השלטון מצד שני, הוא נהיה לאדם מאוד מרצה, מאוד כפוף, מאוד כנוע, והאישיות שלו הלכה ונרכבה. עכשיו, הריקבון הזה בא לידי ביטוי למשל בפחדים שהוא פיתח, הפחד מהשלטון, מהמלך. הפך את היהודי ליצור מאוד מאוד פתטי, הוא כל הזמן מתחנף לגוי.
זה נשמע ממש אנטישמי, אני ככה שומעת ואני אומרת, וזה אנחנו אומרים על עצמנו, אוי ואבוי.
זה היה צודקת, אני תשפירה ושמואל אלמוג כבר הצביעו על זה, שהרבה מהיחס של אבות המייסדים של הציונות כלפי היהודי, מזכיר את האנטישמיות רק עם הבדל אחד משמעותי.
טוב, הם גם ספגו את זה שם חלקם.
בדיוק, אבל האנטישמים ראו את המחלה של היהודי כמחלה גנטית, הציונים ראו את המחלה של היהודי כמחלה סביבתית.
כמשהו שנוצר לאור הרבה הרבה שנים של גלות וכדומה.
הרצל אומר, אנחנו נהיינו מה שעשו מאיתנו הגטאות. אז אם הריקבון האישיותי של היהודי הוא תלוי נסיבות, אם נשנה את הנסיבות, נרפא את היהודי, והציונות מטרתה לרפא את היהודי. אז...
להפוך אותו לאוחז בנשק, לחזק, לעוצמתי,
אז אם אני מבוהל מהגוי,
מבוהל מהגוי,
בדיוק. ישראל יהודי, ז'בוטינסקי, לא יאומן, אמר משפט מדהים, המטרה של הציונות זה לכונן, אני מצטט, גזע פסיכולוגי חדש של יהודים. עכשיו שימי לב.
עד שנפטרנו מתורת הגזע, היא חזרה בדלת.
כן, אבל גזע פסיכולוגי, לא גזע של דם, זה כמובן דימוי מאוד מאוד חזק, לייצר פסיכולוגיה חדשה, אישיות חדשה, אז יהודי שלא מפחד מהגוי. איך אמר בן גוריון? לא חשוב מה הגויים יגידו, חשוב מה היהודים יעשו. זה היהודי החדש, אבל הוא לא רק נשלט על ידי הגוי, הוא נשלט גם על ידי האלוהים, הרבנים, ההלכה, העבר, גם מזה צריך להשתחרר. ואם הפחד מהגוי הפך את היהודים ליצורים פתטיים, הפחד מאלוהים הפך את היהודים ליצורים נוירוטיים. כי אם אתה מאמין שאם אתה מערבב בשר וחלב, אתה תשרף בגיהנום, ואם אתה לא הולך בלבוש הצנוע הנכון, אתה גם תשרף בגיהנום, כל זה מייצר התנהגות מאוד מבוהלת, מאוד נוירוטית, זה חלבי, זה בשרי, עברו שש שעות, לא עברו שש שעות, והנה זה מצטרף ביחד לאישיות נוירוטית פתטית. הפחד באלוהים זה פחד שמישהו יאמלל אותי בעולם הבא. הפחד מהגויים זה שמישהו יאמלל את החיים שלי בעולם הזה. וביחד הרבה פחדים, הרבה פתטיות, הרבה נוירוטיות, אישיות מאוד מאוד רקובה. רגע, חשוב להגיד, זה לא אני אומר, זה האבות המייסדים שהציונות אמרו.
פעם אנשים עוד קראו את הכתבים, קראו ספרים, הדברים האלה חלחלו, כן? זה לא שהוא מצא את זה בטעות באיזה
נכון, זה ממש
ארכיון מצהיב. אז רגע, אז בוא נבין.
ועכשיו, כדי לב הברית היהודי, אז צריך לשחרר אותו בשתי הסמכויות, גם מהגויים, זה ההיבט הפוליטי, וגם מהרבנים, מההלכה, מאלוהים. לכן הציונות עבורם היא פרויקט מרדני, פרויקט שמשחרר את היהודים מהסמכויות ששלטו עליו, וממילא מהפחדים שהשתלטו עליו, וכתוצאה לייצר גזע פסיכולוגי חדש של יהודים.
אבל כשאתה מדבר על תאונה גדולה, אתה מתכוון שזה מה שקרה מצד אחד, זה לא החלק של התאונה, נכון. שיש שרואים בזה בפני עצמו תאונה, אלא התאונה מתרחשת בזה שהמוסדות שהקימה המדינה הזאת, לא שיקפו את החזון הרוחני.
בדיוק. של... אז זה נקרא לזה הפנטזיה הפסיכולוגית של הציונות, יהודי חדש, משוחרר, חילוני, בועט, מרדן, שום סמכות.
עם כובע טמבל.
עם כובע, שום סמכות לא פוליטית, לא רבנית, לא תשלוט עליו. מדהים, מרגש, מקסים. רק מה, במקביל יש עוד תהליך. מה לעשות שלפני שהציונים באו לכאן בעלייה השנייה והשלישית, היה כאן את היישוב הישן. כן, היותר שמרן, היותר סגור, היותר עדוק, מה שאנחנו מכנים החרדים. ואם תרצי, היהודים הכי גלותיים מצאו הציונים בארץ ישראל שהיו כאן, לפניהם, שכן הרבה אירוניה כמובן.
כן, וצריך גם אותם להכניס פנימה ולהכיל וכדומה.
עכשיו, מעשה שהיה כך היה. ב-1947, כולנו מכירים את כ"ט בנובמבר, את ההחלטה של האום לחלק את הארץ, לשתי מדינות, הכרזת המדינה, מקסים. יש רק בעיה אחת, אנחנו מכירים את כ"ט בנובמבר, אבל ההחלטה של העצרת הכללית של האומות המאוחדות, באותה הצבעה היסטורית בעקבותה, אנשים יצאו לרקוד כאן במעגלים, היא קרתה בעקבות המלצה של ועדה בשם אונסקוף, שמטרתה הייתה, האום שלח ועדה לארץ ישראל, לפלסטינה, ולחקור ולבדוק האם אפשר לכונן כאן שתי מדינות. או בהקשר שלנו, האם יהודים יכולים לשלוט על עצמם. אחת הבעיות שלנו, דפנה, שאנחנו קוראים היסטוריה, אנחנו חושבים שההיסטוריה היא צפויה. אנחנו רואים את התוצאה, וחושבים שזה הצפוי. אבל בתחילת 1947, בן גוריון רואה את הוועדה הזאת מגיעה לישראל, ואין לו מושג על מה היא תמליץ. ואין לו מושג שהיא תמליץ על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. ואין לו מושג שזאת תהיה המלצה שלה לאומות המאוחדות. עכשיו הוא צריך לעשות פוליטיקה, הוא צריך לדאוג לכך שהיא תמליץ לאשר את החזון הציוני של הקמת מדינה יהודית, אולי לא בכל ארץ ישראל, אבל לפחות בחלק מארץ ישראל, זו תוכנית החלוקה. ואז הוא קלט שהוועדה הזאת הולכת להיפגש עם אגודת ישראל והנציגים החרדים של הישוב הישן. ובן גוריון הבין שהוא אכל אותה. שהתנועה הציונית אכלה אותה.
שהם תלויים בהם, זה לא בדיוק...
זאת אומרת, הם הולכים להיפגש איתם.
מתכון להצלחה.
והחרדים יגידו, אנחנו... ישאלו אותם, האם יהודים יכולים לשאול את עצמם, והחרדים יענו, כפי שהם מאמינים, שחל איסור אלוהי ליהודים לשלוט על עצמם. זה דחיקת הקץ, אסור לנו להקים מדינה. הם ישמעו את זה, יתפסו את העמדה שלהם כעמדה יהודית אותנטית ולא לשכוח, הם יהיו כאן לפני הציונים. ומה הסיכוי שאחרי זה הם ימליצו לאומות המאוחדות להקים מדינה ליהודים על פי תוכנית החלוקה. בן גוריון הבין שהוא בצרות, בן גוריון תמיד הרחיק ראות, והוא קרא לנציגים החרדים לפגוש אותם לפני הפגישה עם החבר'ה באום. עכשיו תפנה, אני עושה פרפרזה על מה היה שם, אוקיי? זה פרפרזה. בן גוריון אומר להם, נכון, יש לכם פגישה ביום שני עם החברים של ועידת אונסקוף? אז הם אמרו לו, כן, נכון. אכפת לכם להמליץ להם שכן נקים מדינה? אז הם אמרו, לא, אנחנו דווקא מתנגדים לכך עם מבחינה דתית, הלכתית ותיאולוגית.
אתה מתבסס על פרוטוקולים או על דמיונך?
זה הדמיון שלי, זה הדמיון שלי, זה פרפרזה.
אוקיי.
כן, אני יודע מה המסקנה שלה. ואז בן גוריון אמר להם, אתם יכולים בכל זאת להמליץ להם שנקים מדינה? אז הם אמרו, אנחנו יכולים, אבל יש לנו תנאי אחד קטן. שבמדינה שאנחנו נקים, לנו, לדתיים, השמרנים, האשכנזים, האורתודוקסים, יהיה מונופול על ענייני היהדות. גיור, כשרות.
גיוס.
יותר מאוחר, כן. הנושא הזה היה דינמי, כן. ובן גוריון אמר, לא מתאים לי בכלל... אבל אני עושה איתכם עסקה בכל זאת. כי בן גוריון, וזה מה שרבים לא מבינים עליו, הוא לא היה אידיאליסט, הוא היה פרגמטיסט. הוא היה מוכן לוותר על האופי של המדינה.
בשביל שתהיה מדינה.
בשביל שתהיה לנו מדינה. זה מה שאנשים לא מבינים על האדם הגדול הזה, בן גוריון.
הוא גם מסכים לתוכנית החלוקה. מי היום
נכון,
היה מסכים לתוכנית החלוקה?
החלוקה, הוא קיבל את השילומים מהגרמנים. מדינת ישראל קיימת היום לא בזכות אדם אחד שלא ויתר על העקרונות שלו, היא קיימת בזכות אדם אחד שכן ויתר על העקרונות שלו.
לפחות אנחנו לא באוגנדה. גם זה טוב.
נכון, גם זה טוב. ואז נוצר הפרדוקס, שמדינת ישראל, שנוצרה על ידי חילונים מרדנים עם פנטזיה של מדינה חילונית, היא המדינה מהיחידות בעולם המערבי שיש בה חקיקה דתית. והנה לך התאונה בהתגלמותה. אותה ציונות שפיתחה פנטזיה פסיכולוגית של יהודי מרדן, שמורד בכל סמכות, בעיקר סמכות דתית, היא אותה מדינה שנתנה עוצמה פוליטית לסמכות דתית. בום.
בום. אז הדבר הזה הוא לא עוד ככה סיטואציה היסטורית להתפלפל בה, זו בעצם מציאות שיצרה פה את החילוני החדש, שלא רק שכפי שאמרת מה הייתה נקודת ההתחלה שלו, הוא גם מסתכל על הדבר הזה וזה מעורר אצלו עוד יותר אנטגוניזם ועוד יותר ריחוק מהדת, הוא בעצם מורד גם בעניין הזה עצמו, שהמונופול החרדי על ענייני דת ומדינה, ואז בעצם נוצרת לנו חילוניות שהיא הולכת ומתרחקת עוד ועוד מהדת.
נכון, כתוצאה, תראי, אני מאוד אוהב סתירות, מי שקורא את הספרים, סתירה שאני אוהב פרדוקסים, אני מרגיש שסתירות הן טובות, הן בנות, הן החשמל של יצירתיות. אני חושב שהסתירה הזאת שבלב הציונות, בין הפוליטיקה שלה לפסיכולוגיה שלה, בין פנטזיה של יהודי חדש וחילוני לבין פוליטיקה שנותנת כוח ועוצמה לממסד דתי חרדי, הסתירה הזאת היא לא בריאה, היא לא מצמיחה, היא לא יוצרת אנרגיה, היא משתקת והיא מקפיאה אותנו. היא מקפיאה את הדתיים מתוך זהות מאוד מאוד נוקשה ושמרנית, את החילונים מתוך סנטימט מאוד מאוד מרדני וכועס, ואנחנו עד היום סובלים מהתאונה הזהותית שיצרה הציונות.
ואתה נותן כדוגמה מעניינת את ארצות הברית, ששם הציבור מאוד מאוד דתי, אבל הממסד לא מעורב בכלל, שזה איזשהו מודל אחר ש... החרדים אולי חושבים שככה הם יקרבו אנשים לדעת, אבל בפועל קורה.
נכון, תראי יש פילוסוף בשם אלקסיס דה טוקוויל, שבאמצע המאה ה-19 כתב ספר, שבו הוא הסתובב באמריקה, וזה במחצית הראשונה של המאה ה-19, והוא מבחין בתופעה המדהימה, שאמריקאים יצורים מאוד מאוד דתיים. אגב, עד היום.
כן, כל יום ראשון, צ'רץ' וזה, כן. אנחנו מכירים ומתוודים.
40% מאמריקאים עד היום פוקדים בתפילה פעם בשבוע. אגב, ברפובליקה האסלאמית של איראן, הנתונים הם יותר נמוכים מארצות הברית.
כן, ארצות הברית דתית מאוד.
הם מאוד מאוד דתיים ומאוד מאוד מאמינים, ועם זאת יש שם הפרדה מאוד מאוד חזקה בין דת ומדינה. אגב, אם חבר סנאט רוצה לשלוח מכתב לבוחרות והבוחרים שלו, באזור קריסמס, אסור לכתוב מרי קריסמס בסוף המכתב. כי זה להשתמש בכסף שמשלמי מיסים לקדם פרופוגנדה דתית. צריך לכתוב Happy Holidays. עד כדי כך ההפרדה בין דת ולמדינה היא גדולה וחזקה. הפרדוקס של אמריקה, הנה פרדוקס, איך המדינה שכמדינה היא כל כך חילונית, העם שמה הוא כל כך דתי, דה-טוקוויל טען שזה לא צירוף מקרים וזה לא סתירה. בגלל שיש הפרדה של הדת מהמדינה, הדת משגשגת במדינה.
ואיך הוא מסביר?
הוא מסביר את זה ככה, לאנשים בדמוקרטיות יש אלרגיה למדינה ולפוליטיקה. את מכירה את זה היטב מהעבודה שלך.
כן, אנשים שואלים, תתאגד, מתקלחת טוב בסוף היום? את לא נגאלת, איך את לא מקיאה?
אוקיי, אלה הסנטימנטים שמצטברים.
יש ימים אגב.
אז לאנשים בדמוקרטיות יש סנטימנט בריא אולי כנגד הממסד הפוליטי. עכשיו, ברגע שאתה מצמיד הממסד הפוליטי לדת, האלרגיה האנטי-פוליטית הופכת לאלרגיה אנטי-דתית. האנטי לממסד הפוליטי נשפח לדת. דה טוקוויל טען שזאת הסיבה שלאמריקה אין אנטי-דתיות, ושהדת היא לא פוליטית. ואני הייתי טוען שמה שדה טוקוויל חשב שנכון, ישראל מוכיחה שזה נכון. 72 שנה תוך הפרויקט הזה בישראל, של הצמדת הדת למדינה, לא רק שזה פוגע באופי הליברלי של המדינה, זה גם פוגע באנרגיה של הדת. זה פגיעה לא רק במדינה, אלא גם בדת.
למרות שאני לא בטוחה שיש פה פחות דתיים עם השנים, בגלל עניינים דמוגרפיים, אבל זה כבר
נכון,
עניין אחר.
אבל מה שקרה זה היום, נניח, לא רק שהדת היא פוליטית, גם החילוניות היא פוליטית. יש גם חילונים שלא ייכנסו לבית כנסת, לא כי זה לא מעניין אותם, לא כי לא נמשכינו את זה, אלא כי זה לא ניכנה להם ממסד הדתי. כולם כאן יהיו פוליטיים. זאת אומרת, היכולת שלנו נהל שיחה מעניינת על דתיות וחילוניות ושוק חופשי של רעיונות מלא בסקרנות, היכולת הזאת, תראי, רק הספר הזה, נתקל מהממסד הדתי, כן? בכל מיני טענות שזה מקדם רפורמיות ורעיון מסוכנים.
רומז שהם צריכים לזוז מהדרך, אני יכולה להבין
נכון,
למה הם לא עובדים במוחים.
וחילונים חושבים שזה חלק מאג'נדה
של הדתה.
מיסיונרית, הדתה. זאת אומרת, הנה הספר הזה במידה, התגובה של אנשים דתיים וחילונים לספר הזה מוכיח את הטיעון של הספר הזה, שאנחנו כולנו תוצרים של התאונה הזהותית הגדולה שנוצרה בטעות בראשית הציונות.
ומה שמאוד מעניין בספר זה שאתה ככה חושף אותנו מחדש, למי שלא מכיר, להגות יהודית ככה מלפני עשרות שנים באזור קום המדינה, על מודלים אחרים של חילוניות. זאת אומרת, זה לא בהכרח חייב להיות ככה, המייסדים לא בהכרח רצו שזה יהיה ככה, איזה מודלים אחרים הם הציעו לנו ללהיות חילוני?
נכון, אז קודם לכן הצגתי את ברדיצ'בסקי ואת ברנר, גרסה מאוד מרדנית של חילוניות. חילוניות נקרא לזה כתוכנית ההתנתקות, תוכנית ההתנתקות הגדולה מהיהדות. אבל אחד העם וביאליק וברל קצנלסון ואלף דלת גורדון, לא אנשים שאפשר לזלזל בהם. אפשר לומר הפילוסופים המייסדים של החילוניות, מראשית הציונות. הם סברו שחילוניות היא לא התנתקות מהיהדות, יש להם עמדה רדיקלית. החילוניות זה זרם ביהדות. נגיד זה עוד פעם, כמו שיש קבלה, כמו שיש חסידות, כמו שיש רמב״ם, יש גם חילוניות, שזה זרם אותנטי ביהדות. זאת אומרת, זה לא התנתקות מהיהדות, זה התחדשות של היהדות.
שיש לו גם תפקיד, הוא לא סתם
כן,
שם...
כן, להפך, התפקיד שלנו זה לחדש את היהדות.
בדיוק, ש... להפוך אותה כל פעם למשהו שהולך כן. ומתחדש, ולא מתנוון ונעלם.
עוד הטענה של אחד העם ושל ביאליק, שיהדות בגרסה הדתית שמרנית שלה, זה עיוות של היהדות. ובגרסה החופשית, מה שאנחנו נקרא חילונית שלה, זה היהדות היותר אותנטית, הלא גלותית שלה. עכשיו, זה עשוי נורא להפתיע הרבה מאזינות ומאזינים, לחשוב שהחילוניות זה היהדות על אמת, אל תזלזלו בזה מהר. כדאי לקרוא ולימוד את אחד העם. כדאי, מי שרוצה לקרוא את הספר, את הפרק בספר על אחד העם, חזרה בלי תשובה, שבו הוא נותן פייט לטיעון שהחילוניות היא לא התנתקות מהיהדות, היא לא מרד ביהדות, היא זרם אותנטי ביהדות.
אבל אני חושבת שגם הוא יוצר מתוך נקודת הנחה שהחילונים מכירים את היהדות קצת יותר ממה שהם באמת מכירים אותה
זה
היום.
זה נכון, זה נכון. היה לו פנטזיה שיצמחו תלמידי חכמים חילונים. מה יהיה ההבדל בין תלמיד חכם דתי לתלמיד חכם חילוני? שתיהם מכירים את התנ"ך ואת הגמרא באותה מידה. רק עבור הדתי, התנ"ך, הגמרא, זה מקור סמכות. הוא קורא את זה, הוא מציית לזה. עבור החילוני זה מקור השראה. הוא לא מציית לזה, וזה עדיין מעשיר את העולם שלו, משפיע על העולם שלו, מגביע על
העולם שלו. כמו שאני אלמד בודהיזם, כמו שאני אלמד על הנוצרות, ואני פשוט אתמחה בזה.
כמו ששייקספיר, כמו שבריטי קורא שייקספיר, מושפע משייקספיר, מקבל השראה משייקספיר. החיים שלו הם רחבים יותר, עשירים יותר בזכות שייקספיר, אבל הוא לא מציית לכל הנחיה או מחשבה של ויליאם שייקספיר. כן? אז באותה מידה, אתה יכול להיות, היהדות היא חלק מהעולם שלך, היא מגבירה. תראה, ההבדל בין סמכות להשראה, זה ההבדל הבא. טקסט שהוא מקור סמכות, מקטין אותך. טקסט שהוא מקור השראה, מגדיל אותך. ברל קצנלסון הגדיל לעשות וטען, שיהודי שמכיר את המסורת ומקבל השפעה מהמסורת, הוא לא פחות חילוני, הוא יותר חילוני. למה הוא יותר חילוני? כי מה זה להיות חילוני? זה להיות חופשי, להיות ריבוני. אני שואל אותך...
ככה אתה מגדיר חילוניות, אתה לא מגדיר את זה כאנטי דתיות, או כאיזם, יש כאלה שיגידו,
לא בהכרח.
איך אתה מגדיר חילוניות?
במקור חילוניות, זו תודעה ריבונית, זאת אומרת שאני, ניסח את זה ככה ברדישבסקי, עברים אנחנו, ואת ליבנו נעבוד. אם אתה תופס את עצמך, כסמכות של החיים שלך, זו תודעה חילונית, שאני אוטונומי, שאני ריבוני. עכשיו, מי יותר חופשי? מי שחופשי מהדת, או מי שהחופש שלו חל גם על הדת. אם אני מרחיב את החופש שלי, שתחיל גם על היהדות, אני לא חופשי מהמסורת, אלא מתנהל בחופשיות, לא מתוך חופש, בתוך המסורת, יש לי יותר חופש, יש לי יותר מבחר, האופקים שלי יותר רחבים, תאמר, אני יותר חופשי, ועם אלה יותר חילוני.
אגב, אני גם מרגישה שזה נכון במובן הזה, שיש הרבה חילונים שגם לא יודעים להגן על החילוניות שלהם, כי הם לא יודעים אפילו איך להתמודד עם הדתיות, אז יש עכשיו איזו הרצאה אפילו על, או ספר על איך תוכלו לנמק את החילוניות שלכם, או משהו כזה, זה רק מראה שאולי חילונים לא מספיק מכירים בכלל מול מה הם ניצבים.
אז הספר שלי, חזרה בלי תשובה, הוא מאתגר את האורתודוקסיה הדתית ואת האורתודוקסיה החילונית. את השמרנות הדתית ואת השמרנות החילונית.
ב-2008, מעל הוואי, הייתה דרמה בשחקים. הייתה טיסה סטנדרטית שהייתה אמורה לנחות בשדה התעופה באי הגדול של הוואי, אבל היא הפסיקה להגיב. מגדל פיקוח ניסה ליצור קשר עם הטייסים ופשוט לא קיבל תשובה. הם ניסו שוב ושוב והמטוס לא הגיב. הוא גם לא נחת. הוא פשוט חלף על פני שדה התעופה והמשיך הלאה, וזה כמובן מאוד מאוד מדאיג. מה קרה פה? הוא נחטף? בסופו של דבר, אחרי שהמטוס עבר 50 קילומטר לכיוון הלא נכון, התברר שמה שקרה זה שהטייסים פשוט נרדמו. שניהם. עכשיו, לא קרה שום אסון. המטוס לא התרסק, הוא פשוט המשיך לטוס, כי הטייס האוטומטי עבד. אז הם הסתובבו וחזרו, הבעיה הגדולה הזה שפשוט הם הישעו אותם אחר כך. ועדיין, אני חושב שהנוסעים במטוס לא היו מרגישים נורא בטוחים אם הם היו יודעים ששני הטייסים שלהם באותו רגע הם מנמנמים. והאמת שהמקרה הזה אפילו לא בודד. היו לא מעט מקרים כאלה של טייסים שפשוט נרדמו על ההגה. זה דבר שקורה, וכמובן לא תקין. ולכן יש נהלים לטיסות. טייסים חייבים לקבל שנת לילה טובה לפני שהם עולים על מטוס. וזה היה נכון גם לגבי שני הטייסים האלה, אבל מה שהתברר זה שהיה להם זמן לישון, הם פשוט לא ישנו טוב. כי אתם מכירים את זה, שינה גרועה זה לא שינה. אם לא נוח לכם ואתם כל הזמן מתפתלים וככה חצי מתעוררים מתוך שינה, אתם לא באמת ישנים טוב. ושינה לא טובה יכולה להרוס את כל היום אחר כך. אז אם אתם מרגישים לא מרוכזים וחלשים ועייפים לאורך כל היום, או שאתם נרדמים באוטובוס ומוצאים את עצמכם מעל הוואי, יכול להיות שמה שאתם צריכים זה פשוט להחליף מזרן. כי יום טוב מתחיל בשינה טובה, ומזרן טוב יכול לעשות את כל ההבדל. ולגמרי במקרה, יש לי מזרן להמליץ עליו. אני יודע, מפתיע נורא. PandaZZZCOIL זה אתר להזמנת מזרנים שמגיעים אליכם עד הבית, עם ספוג זיכרון שמתאים את עצמו אישית לגוף שלכם, ובד מבסס טמפרטורה שמותאם במיוחד לאקלים בארץ. בקיצור, זה דבר שאתה שוקע אליו ופשוט לא רוצה לקום. זה כזה כיף. כלומר, כל מה שצריך בשביל שהשינה שלכם תהיה שינה אמיתית. וזה חשוב מאוד אם אתם במקרה טייסים, כן, אבל זה מועיל גם אם אתם עובדים מול מחשב, או צריכים לעמוד על רגליים, או בכל מקצוע אחר. וכמובן, אם אתם מתחרטים, אתם יכולים להחזיר את המזרן תוך עד 100 לילות עם החזר כספי מלא. רק אל תבואו אליי להתלונן אחר כך אם יפטרו אתכם מחברת התעופה שלכם. PandaZZZ, COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. אין משלוחים להוואי.
אז רגע, לפני שאנחנו עוברים לדתיות, אז מה אתה בעצם, לא יודעת, מייעץ, או איך היית רוצה לראות את החילונים של היום? היית רוצה שהם ישבו בבית המדרש בערב וילמדו כתבים?
לא, אני הייתי רוצה שיהיו פלורליסטים. רק מה זה פלורליזם?
כי אתה יודע מה קורה בפועל, רואים איזה מבחן בבית הספר שיש בו שאלה שנחשבת הדתה, וכולם קופצים.
כן, תראי, החטא הקדמון של דתיים זה דוגמטיות. והחטא הקדמון של חילונים זה בורות. עכשיו זה כמובן הכללה, לא כל הדתיים הם דוגמטיים. אבל הרבה דתיים דוגמטיים, כי זה הפיתוי של הדת לייצר חשיבה דוגמטית. מהי חשיבה דוגמטית? שאתה נעול בתוך הדעות שלך ואתה לא יכול לראות שום דבר מעבר לדעות שלך. וכשאתה חושב שהדעות שלך הם במקרה גם הדעות של אלוהים, שזה צירוף מקרים מדהים דרך אגב,
שהדעות שלך,
ככה יצא, אז נורא קשה להקשיב למישהו שחולק עליך, כי הוא לא טועה, הוא חוטא. אז ככה דתיות יכולה לייצר הרבה פעמים דוגמטיות. חילוניות, לא תמיד, אבל הרבה פעמים, מייצרת בורות, זה מה שמתארת. הרבה פעמים...
בורות כלפי נושא מסוים.
בורות כלפי הרקע והשורשים של היהודים שלהם. זאת אומרת, אדם בריטי שלא מכיר שייקספיר נחשב לבור, אדם צרפתי שלא מכיר את דקארט ואת פסקל, הוא בור. אדם איטלקי שלא מכיר את מקיאוולי ואת דנטה ואת מיכל אנג'לו, הוא בור. יהודי שלא מכיר גמרא תנ"ך הוא בור. זאת אומרת, זו בורות. לא כל החילונים בורים ולא כל הדתיים דוגמטיים. האתגר הגדול שלנו, איך אנחנו סודקים את הדוגמטיות של דתיים, ואיך שוחקים בורות של חילונים. איך שתי הציבורים האלה צריכים להתמודד עם החטא הקדמון המייסד שלהם. עכשיו,
בוא נסביר רק את האתגר, שהסיבה שהרבה חילונים לא מתקרבים לדת היא החשש מחזרה בתשובה, שימירו אותם.
נכון.
זאת אומרת, זה בעצם החרדה הגדולה. אתה רואה מישהו בסביבה שלך שפתאום מתחיל ללכת לבתי מדרש, אחי, מה קורה איתך? כאילו,
טוב, אז כאן זה תופעה מדהימה.
מעבדים אותך, כאילו, מה?
כאן זה תופעה מדהימה, שבעצם, תראי, יש אנשים חרדתיים. שאתה מתקרב אליהם, אתה נכנס, כאילו, אל תתקרב אליי, אל תיגע בי. אנשים חרדתיים. ויש אנשים שיש להם זהות חרדתית. אל תיגע בזהות שלי, תתרחק ממנה. עכשיו, יש דתיים עם זהות חרדתית. אל תיגע בזהות הדתית שלי. אגב, אשכרה קוראים להם חרדים, החרדה היא חלק מהזהות שלהם. ויש חילונים עם זהות חרדתית. יש חילונים שהם חרדים. אל תיגע לי בזהות שלי. הספר שלי נוגע בכל האנשים שהתגברו על הזהויות החרדתיות שלהם. חילונים שמתים על היהדות, אבל הם עדיין חילונים. דתיים שהם ליברליים, מוכנים להיפתח אל העולם, והם עדיין דתיים. מסורתיים שרק אליהם שפה וקטגוריות לבטא את המסורתיות שלהם, והם מסורתיים. דתלשים שעדיין רוצים להישאר בתוך היהדות, אבל הם דתלשים והם לא יודעים איך להסתדר. כל הגוונים האלה זה הישראלים שאיבדו את החרדות שלהם.
האמת שדווקא מצאתי את הצד הדתי יותר מאתגר מהצד החילוני. כי בעצם בצד החילוני, מה שאתה אומר, אתה אומר, אתם לא חייבים להיות אמוניים, ואתם לא חייבים להאמין, אבל לפחות תכירו, תשבו, תלמדו, תכירו רמב"ם וכדומה, דברים בסיסיים.
כן, אבל תני רק, סליחה שאני זה, זה לא רק להכיר, זה גם תנו לזה להיות משמעותי בחיים שלך, זה לא חייב להשתלט על החיים שלך. חילוניות, מה שאני מכנה אחרת, חילוניות של אחד העם, זה חילוניות שבה יש לך קשר אינטימי עם המסורת, מבלי שאתה נשלט על ידי המסורת.
אוקיי, בסדר, אבל זה יותר דר לי בכפיפה אחת מאשר מה שאתה מציע דתיים, כי הדתיים אתה בעצם אומר, תיפתחו למדע, תיפתחו לקדמה, וזה בהכרח סותר, כי אם אתה מאמין שהעולם לא נברא מבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אלא דרך התיאוריות של המדענים, אז בהכרח יש פה סתירה שבעיניי יותר מובנית.
מעניין מאוד.
זה יותר מאתגר. אולי אני רואה את זה אחרת, כי אני חילונית, אז
את צודקת.
הצלחתי לקבל את המודל של להכיר ולדעת, אבל...
ממבט ראשון יש סתירה עמוקה בין דת ובין מדע, מהסיבה הפשוטה. מקור הסמכות של המדע זה התבונה האנושית. מקור הסמכות של הדת זו ההתגלות האלוהית.
הציווי גם.
כן. ויש כמובן מתח מובנה בין תבונה לבין התגלות. אז איך אפשר לפתור את זה?
כן, אני חושבת שפה זה יותר מאתגר.
שזאת לא בעיה מודרנית.
כי בעצם התחושה היא שאם אתה חושף אנשים דתיים להמון המון מידע לכאורה מוכח ומבוסס על כל דבר, אני מניחה אפשר להתווכח, אז אתה בהכרח כופר באמונות שלהם.
אז זהו. שהרמב״ם למשל חשב שאין כאן סתירה. הוא סבר שהשכל של האדם, התבונה של האדם, היא צלם אלוהים שבאדם. עכשיו, אם התבונה שלי, זה החלק האלוהי שבי, ככל שאני מפעיל את התבונה שלי יותר, ככל שאני ביקורתי יותר, ככל שאני אינטלקטואלי יותר, אני לא מתרחק מאלוהים, אני מתקרב אליו.
אז הוא מסתכל על התנך כמה, כעל...
עכשיו, שאלה, עכשיו, מי כיוון שכך, על פי הרייך הרמב״ם...
ספר אגדות, מה?
אני, אז עכשיו, איך פותרים את זה? אבל על פי הרמב״ם, כשאני קשוב לתבונה שלי, אם אני, למשל, מי שיגיד, כשאתה קורא את התנך, אל תהיה ביקורתי, אל תפעיל את התבונה שלך, כשנגשו בין דת לבין מדע, תלך רק על הדת ולא על המדע, זה המהלך היהודי לעשות, הרמב״ם יגיד, זה המהלך האנטי-יהודי לעשות. התבונה שלי היא מתנת אלוהים שלי, אם אני מכבד את התבונה שלי, אני מתרחק מאלוהים, לא מתקרב אליו.
אז איך הוא מסתכל על הכתבים
של... אגב, רבי אברהם אבן עזרא אמר משפט מדהים, כן, עוד רציונליסט מימי הביניים, הוא אמר שהוא מאמין במלאכים, למרות שזה אי רציונלי שיש מלאכים, רק הוא אמר בסיבוב רטורי מדהים, הוא אמר, המלאך שאני מאמין בו זה השכל. השכל זה המלאך היחיד שאני מאמין בו, זה מה שמחבר את האדם לבין אלוהים. אז המסורת הזאת שמעניקה קדושה...
טוב, זה גם תפיסה מאוד רחבה ביהדות, שתעזור לעצמך וכדומה, וכל נכון. תסמוך על ניסים, נכון. זה גם קיים.
והמסורת הזאת שמעניקה מעמד דתי לתבונה, היא מסורת ש... ממילא אין התנגשות בין רציונליות לבין הדת, באשר הדת עצמה מקדשת את הרציונליות. אז את שואלת, רגע, אז אגיד הרמב״ם, אבל לפי המדע העולם נברא לפני 13.7 מיליארד שנה.
בדיוק, אז איך אתה מיישב את הסתירות?
ולפי פרק א' בראשית זה נברא לפני 5,700 ומשהו שנה. אז איך? אז הרמב״ם אומר, קודם כל המדע צודק. קודם כל, העולם נברא לפני 13.7 מיליארד שנה, וכשאני מכריע לטובת המדע, אני לא מכריע נגד הדת, זו הכרעה דתית, זו הכרעה בעד התבונה שהיא צלם אלוהים שבאדם. לאור ההכרעה הזאת, אני צריך לדעת לפרש מחדש את פרק א' בבראשית. להבין איך מפרשים מחדש את פרק א' בבראשית, ככה שגיל היקום לא יתכווץ ל-5,000 שנה, תאמיני לי, זה נורא נורא קל, כי כל בן המסורת היהודית מכיר את הגמישות הפרשנית והדרשנית האדירה שלה.
זה לא קצת בולר, מה שנקרא לרמות את אלוהים, הסבא שהוא היה חוזר בשאלה. אז הוא תמיד היה רואה, נגיד, אנשים עם כל מיני פאות וכל הדברים, אז הוא תמיד היה אומר, מה, הם כאילו מרמים את אלוהים? כאילו זה אותו דבר, אז אתה תפרש את זה איך שנוח לך, זה טריק.
אז כאן בהקשר הזה זה לא טריק, בגלל שכאן, אם אתה באמת סבור שהתבונה זה מתנת האל שלך, כל ניסיון שלך לוותר על התבונה שלך ועל היושר האינטלקטואלי שלך, זה לרמות את אלוהים. זאת אומרת, אם באמת על פי המדע עולה נברא לפני 13.7 מיליארד שנה, להכחיש את זה, זה... אנטי דתי.
אוקיי, אז בוא נלך באמת לצד הדתי. גם פה אתה בעצם מתאר מצב שככל שאתה יותר דתי ויותר עדוק ויותר זה, אז אתה ככה נחשב עוד יותר צדיק וקדוש. ואיך אתה מנסה לסדוק פה את הדוגמטיות?
אוקיי, אז פה אני חושב, בשביל להבין איך חלק מהדוגמטיות כאן נוצרת במאה ה-19, מתוך חרדה גדולה, חרדה מהעולם המודרני. העולם המודרני הוא עולם שיש בו ערכים שמאיימים על המסורת, יש בו מדע כפי שתיארת, שמאיימים על התמונת העולם המדעית, יש בה גיבורים, שברגע שאתה מעריץ אותם, אתה משתחרר מהמסורת. העולם המודרני מציב פיתויים אדירים שיכולים למוטט את המסורת, ורבנים שמרנים אשכנזים באירופה, בעיקר בונגריה במאה ה-19, אמרו לעצמם, המודרניות זה ביזנס מסוכן, כדי להגן על היהדות מהמודרניות, צריך לסגור את היהדות, להסתגר מפני המודרניות. ולעשות עוד דבר.
לבנות חומות.
לבנות חומות. ועוד דבר, המודרניות זה שינוי, שינוי מואץ, דרמטי, הוא יבלע אותנו, לכן כדי לשמור על היהדות צריך להקפיא את היהדות. כאן החתם סופר, אחד מהמייסדים של האולטרה אורתודוקסיה, ניסח את זה מאוד חזק ויפה, הוא אמר, חדש אסור מן התורה בכל מקום. זאת אומרת, כריאקציה לעולם היפר משתנה, אנחנו מפסיקים להשתנות. עכשיו, כפי שההיסטוריון הגדול, בני הדור הקודם, האוניברסיטה העברית, יעקב כץ, ניסח את זה יפה, הוא אמר ככה, מכיוון שהיהדות דפנה תמיד השתנתה. תמיד השתנתה, אמנם לאט, אמנם באופן אורגני, היא תמיד עברה שינויים וחידושים. הקביעה שהיהדות לא משתנה ושאסור להשתנות, זה שינוי של היהדות. הנה לך אחד הפרדוקסים הגדולים של האורתודוקסיה.
זה החידוש שאסור לחדש.
בדיוק, זה החידוש הכי גדול שאסור לחדש. אגב, יש גם אירוניה בכך שהחתם סופר הוא זה שקבע שחדש אסור מן התורה. לחתם סופר קוראים חתם סופר על שם ספר שהוא כתב. איך קוראים לספר שלו? ראשי תיבות, חידושי תורת משה. אז העולם האורתודוקסי האשכנזי השמרני, כן, שינה את היהדות בכך שהוא הכריז שלא משנים את היהדות כריאקציה למודרניות המאיימת והמפחידה. עכשיו, איפה כל זה לא קורה? בעולם של יהודי המזרח, אצל יהודים דוברי ערבית, בארצות האסלאם, יש תהליך אחר, מקביל.
כן, זה בדיוק הפרקים על הרב עובדיה יוסף שעשינו עכשיו שניים, על כמה שהוא רואה דווקא בפשרנות וכדומה, את הבשורה האמיתית ואת הגדולה האמיתית של...
נכון, אז המודרניות נכנסת לשם לאט. מכיוון שהיא נכנסת לאט, אין בהלה מהמודרניות. אין חרדה שהמודרניות תבלה את היהדות. וממילא נוצרת יהדות שהיא לא מקפיאה את היהדות כריאקציה לשינויים הגדולים שיש בעולם. וככה היהדות הספרדית, ברובה, לא בכולה, היא יהדות פחות שמרנית ופחות סגורת.
הנה, אני רואה שאתה מדפדף בדיוק בספר, מה אתה מחפש שם?
וואי, אני חושב קטע מדהים. אני רוצה להכיר לך קטע של אחד מגדולי הרבנים הספרדים, הזכרת הרב עובדיה, אני רוצה להזכיר את הרב חיים דוד הלוי. הוא אומר ככה, זה קטע חזק. ותואם מאוד כל החושב שההלכה היא קפואה ואין לסתות ממנה ימין ושמאל. הוא מתייחס כמובן לחדש אסור מן התורה, לקביעה שהשמרנים האשכנזים. אלא אדרבה, את הקטע הזה הדגשתי, אין גמישות כגמישותה של ההלכה.
כן, זו תפיסה שאומרת שאם לא נתחדש, נאבד אנשים.
ואז הוא אומר, אני מדלק קצת, ורק בזכות גמישותה של ההלכה. לרבים זה נשמע כמו אוקסימורון, גמישותה של ההלכה. אבל הוא אומר, רק בזכות גמישותה של ההלכה, יכול היה עם ישראל בכוח חידושים רבים ומועילים שחידשו חכמי ישראל לדורותיהם, ללכת בדרך התורה והמצווה אלפי שנים. והוא מדגיש כאן, ללכת זה כמובן משחק מילים מכוון, הלכה מלשון הליכה. הלכה מלשון דינמיות, תנועה. ההלכה חייבת ללכת, היא לא יכולה לקפוא. אז אם יש לך שתי תפיסות של דתיות, זאת של רבי חיים דוד הלוי, זאת שמניחה שהתורה היא דינמית, היא משתנה והיא חייבת להישאר פתוחה.
זה אפילו ראייה שהיא לא הייתה שורדת עד היום אם היא לא הייתה מתחדשת.
עכשיו אני שואל, מי יותר חילוני, אחד העם או ברדיצ'בסקי? מי שאומר שחילוניות זה התנתקות מהיהדות כמו ברדיצ'בסקי, או שחילוניות היא זרם שמחדש את היהדות כמו אחד העם? זאת, שוב, זאת שאלה מטובה שלדעתי, שתיהם חילונים, זו חילוניות שונה, כל אחת חילוניות שונה. מי יותר דתי, הרב חיים דוד הלוי או חתם סופר? מי שרוצה להקפיא את ההלכה או לשנות אותה? שתיהם דתיים. טענה שלי שיש פלורליזם בדת ויש פלורליזם בחילוניות. יש יותר מדרך אחת להיות דתי ויש יותר מדרך אחת להיות חילוני. הטרגדיה שלנו שאנחנו תופסים את הגרסה השמרנית של הדתיות כגרסה האותנטית של הדתיות, וזה שגוי, ואת הגרסה המרדנית של החילוניות כגרסה האותנטית של החילוניות.
אז אם היית מצפה מאדם חילוני לא להיות בור ועם הארץ ולקרוא קרוב וכדומה, אז זה פשוט תמונת ראי, זה אותו דבר על הדתיים, פשוט היית מצפה מהם לעשות גם תואר ראשון בפיזיקה.
נכון. אני אגיד לכם, אני טוען שמי שמתכחש לתבונה הוא פחות דתי, הוא לא יותר דתי. וממילא מי שמתכחש לתבונה ומתכחש לפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, דרווין, איינשטיין, ניוטון, הוא פחות דתי, הוא לא יותר דתי. הכחשת התבונה, הכחשת החלק האלוהי שבך.
אז אתה יותר רואה את זה כמו ישעיהו ליבוביץ' שמדבר על זה שבעצם כשאדם מחליט להיות דתי, הוא פשוט מחליט להתנהג בצורה מסוימת, הוא לא בהכרח מקבל את התורה כמו...
לא, אני לא ליבוביץ'יאני. אני לא ליבוביץ'יאני. יש כאן שתי תהליכים מקבילים, שאני חושב שהם מרתקים בגלל שהם מקבילים, ששם חרדה מובילה להסתגרות. החרדה הדתית היא כזאת. החשיפה לעולם המודרני והמתירני, זה חשיפה מסוכנת. אם אנחנו נחשף אל העולם הזה, העולם הזה יפלוש לתוך העולם שלנו, וישתלט על התודעה שלנו והזהות שלנו, בעצם נאבד שליטה על מי שאנחנו. לכן, החרדה מהמודרניות יוצרה הסתגרות מהמודרניות. בעולם החילוני יש בדיוק את אותה תופעה. החרדה מהמסורת היא חרדה, שאם אני אחשף אל המסורת, הדת תפלוש לחיים שלי, תשתלט על התודעה שלי, תשתלט על הזהות שלי, אני אאבד שליטה על מי שאני. אז הפתרון הכי טוב זה להסתגר מהמסורת. בעצם במקביל נוצרה מצב שבו חרדה הובילה להזדהות. חרדה דתית מהמודרניות יצרה הסתגרות מהמודרניות, וחרדה חילונית מהמסורת יוצרת הסתגרות מהמסורת. שאלה היא מה קורה לכל מי שלא מפחד. לא לפחד כלל. מה קורה לכל מי שאיבד החרדות הזהותיות שלו? שדתיים לא מפחדים מהמודרניות, חילונים שלא מפחדים מהיהדות. מה הפילוסופיה שלהם? בזה מנסה הספר שלי, חזרה בלי תשובה, לטפל.
כן, לא, אני חושבת שגם מה שמאוד מעניין לראות בספר זה שיש פה את שני הצדדים של המשוואה, המדע מול התורה וכדומה, אבל יש פה גם באמת את כל ההתנהגויות המודרניות שנכנסו בשנים האחרונות, אם זה אפילו הסלולרי וכל הדברים האלה, שיכול להיות שליהדות יש תשובה עבורם. אגב, אני מכירה חילונים ששוקלים לחזור, לא לחזור בתשובה, סליחה, אלא לשמור שבת, נגיד את זה ככה, רק בשביל שיהיה להם תירוץ לא לתת את הטלפונים לילדים. זה אמיתי.
זה אמיתי. מה שאני מציע לבסוף, צעד מתון יותר. לא לשמור שבת, לשמור מסך.
טוב, בוא נגיד, כן, אבל אתה יודע, הדרישה של הילדים למסך היא כבר כל כך חזקה שצריך גייס את אלוהים בשביל שהם יקשיבו לנו.
וגם זה יהיה קשה.
וגם זה. זאת אומרת, זה בעצם, אפשר לראות בזה הזדמנות.
כן. מה ההזדמנות? המפגש של מודרניות ויהדות היא הזדמנות של היהדות והזדמנות של המודרניות. באמצעות ערכים מודרניים ורעיונות מודרניים אפשר לפרש מחדש את היהדות. ולנסות להתמודד באומץ עם בעיות שיש ביהדות, כמו היחס ללהטבים, כמו היחס לנשים, כמו היחס לגויים. אלו שלושת הבעיות המרכזיות הערכיות של היהדות, שמפגש עם מודרניות, עם המערביות ועם הערכים הגדולים של המודרניות, אפשר להשתמש בהם לקבל השראה בשביל מפעל פרשני שמנסה לאט לאט לתקן ולרפא ולפרש מחדש את היהדות בהקשרים של יחס לנשים, להטבים וגויים. במובן הזה המודרניות יכולה לרפא את היהדות, אבל זה כביש דו-סטרי. במודרניות יש בעיות. הבעיה הכי גדולה של המודרניות היום, דרך אגב, זה בדידות. באנגליה מינו לאחרונה שרה לענייני בדידות. בארצות הברית, כפי שניסח רוברט פאטנאם בספרו Bowling Alone, בדידות זה מגפה שהולכת ומתפשטת בארצות הברית.
אינדיבידואליסטיות.
אינדיבידואליזם יוצר פחות משפחתיות, פחות קהילתיות, יותר לבד. יש המון בעיה עם בדידות, בדידות מובילה לדיכאון, בדידות מובילה להרבה מאוד בעיות, זו בעיה אחת. בעיה שנייה, בעיית חוסר משמעות, ריקנות. משמעות מגיעה, כפי שיובל נוח הררי לימד אותנו, מתחושה שאתה משתייך לסיפור שהוא גדול מהחיים שלך. ואנשים במערב היום לא מרגישים שהם שייכים לסיפור שהוא גדול מהחיים שלהם, כי סיפרו להם שהם עצמם הסיפור הגדול. האינדיבידואליזם אומר, אתה הסיפור, אתה לא שייך לסיפור. וכתוצאה מכך, תחושת המשמעות קורסת. והבעיה השלישית שהתייחסת אליה, זה הבעיה של הפצצת התודעה בגירויים דיגיטליים. כפי שהבודהיסטים לימדו אותנו, אושר מגיע מהיכולת למקם את התשומת לב בכאן ובעכשיו. ואם הם צודקים, ואני חושב שהם צודקים גם במובן הזה, הגירויים הדיגיטליים מונעים מאיתנו קשב ותשומת לב. שלושת הבעיות הללו.
הם גם מונעים מאיתנו את הקשר האנושי שדיברת אליו, כי אם אתה כל הזמן עם הטלפון הזה, אני רואה איזה קרבות אתה צריך לנהל עם הילדים שפשוט ישחקו אחד עם השני, שיבנו אמון אחד עם השני, שיעשו משהו שהוא...
ובואי לא רק נדבר על ילדים, גם מבוגרים. כן, כן. פחות מסתכלים בעיניים ופחות מדברים ופחות.
אבל מבוגרים חלקם כבר באים עם איזשהו חלקם.
נכון. עכשיו שלושת הבעיות הללו של משבר קשב, משבר תשומת לב, משבר של ריקנות, של חוסר משמעות, ומשבר של בדידות. לשלושת הבעיות הללו הן בעיות מודרניות, אבל יש להן תשובות מסורתיות ועתיקות. בעצם הטענה שלי, שכמו שהמודרניות יכולה לעזור ליהדות, היהדות יכולה לעזור למודרניות, ואנחנו צריכים לחשוב על מערכת יחסים שבין עולם חדש לעולם ישן, כמערכת יחסים דו-סטרית. עד עכשיו הם יהיו באימות אחד עם השני, בוא נשאל איך הם יכולים להיות בדיאלוג עמוק ומרפא אחד עם השני.
וברמה של הפרט, איך אתה רואה את זה? פשוט למידה וחקר ו...
בוא נחשוב, אני פוגש בן אדם. אנשים טובים שאני פוגש משפיעים עליי. ברמות מודעות, ברמות לא מודעות. היחסים הלא בריאים, אני פוגש מישהו והוא מנסה לשלוט עליי. בוא נחשוב על יחסים היהדות כמערכת יחסים בריאה. שאתה פוגש מישהו, פוגש את המסורת, היא משפיעה עליך, לא מנסה לשלוט עליך. הבעיה של, מנקודה המבט של אחד העם, הבעיה של היהדות שהיא מנסה לשלוט עליך. הבעיה של החילוניות, שהם אפילו פוגשים אותה. הם לא מושפעים ממנה. להיות מושפע מהיהדות זה אומר שאתה נותן לה להיות נוכחת בחיים שלך מבלי שזה משתלט על החיים שלך. זה מבחינת אחד העם חילוניות, זה לא דתיות. זה יותר חופש, זה לא פחות חופש.
אז אם אנחנו מסתכלים על זה קצת ברמה הלאומית ולא ברמה האינדיבידואלית, איך אתה רואה את הדברים? כי כשאני נמצאת בכנסת ואני רואה שכל פעם מוגשת איזה הצעת חוק בענייני דת ומדינה, ופוליטיקאים באים ומשווקים לי אותה, והנה הפעם וכדומה, אני כבר יודעת שזה ייגמר בלא כלום, כי תמיד זה מסתיים אותו דבר, אי אפשר להגיע להסכמות בדברים האלה, יש סטטוס קוו, כולנו מכירים אותו, ובעצם אנחנו צועדים במקום כבר הרבה מאוד שנים, אז איך אתה רואה את הרעיונות החדשים שאתה מביא לתוך הספר, גם ברמה הלאומית?
אז אני אגיד לך, אני חדש לך, דפנה, לדעתי, רוב הישראלים מסכימים על דת ומדינה. הם יהיו מסכימים על שינוי המשוואה שבין דת למדינה, באופן הבא.
כן, אבל בסוף במערכת הפוליטית יש הסכם קואליציוני, ובהסכם הקואליציוני יש זכות וטו, ומספיק אחד כמו ליצמן, שזה לא מתאים לו.
אז אני לא יודע איך פותרים את הבעיה הפוליטית.
זו הפוליטיקה.
אבל אם הפוליטיקה הייתה משקפת את הרצון בחברה, אז בישראל היהודית ככה זה נראה. מרבית הישראלים היו רוצים שיהיה פחות חקיקה דתית, פחות כפייה דתית. במינונים שונים, רוב הישראלים היו רוצים פחות חקיקה דתית, מהסיבה הפשוטה, חקיקה דתית לא רק פוגעת באופן הליברלי של המדינה, היא גם פוגעת באופן היהודי של המדינה. יוצרת ריאקציה אנטי-דתית. לכן מרבית הישראלים היו בעד פחות כפייה דתית ופחות חקיקה דתית מן הצד האחד. מן הצד השני, מרבית הישראלים היו רוצים יותר חינוך יהודי, יותר השכלה יהודית, יותר ידע יהודי.
בארבע מילים... איך אתה רואה באמת התופעה הזאת של המלחמה על ההדתה?
כן,
אני אגב אישית כחילונית ממש לא מתחברת לזה.
זה חרדיות. אני מכיר את זה מעולם הדתי החרדי, שחרדה מהעולם, אז צריך להשתגר ממנו, והחרדה הזו שאם רק ילמדו תנ"ך, עוד רגע הנשמות הרכות של ילדים שלנו ישתלטו על ידי התנ"ך והדתיים והרבנים והזקנים, זה התופעה המקבילה של חרדיות, רק במקום שהמודרנות ישתלט עלינו, הרבנים ישתלטו עלינו, ולכן צריך להשתגר. אבל זו תופעה שולית. מרבית ישראלים רוצים יותר העשרה יהודית, יותר השראה יהודית, יותר חינוך יהודי, רק פחות כפייה דתית. ולכן אני חושב, הנוסחה צריכה להיות...
גם תלוי מה מלמדים באמת, כשמלמדים יהדות. כי כמו שאתה אומר, זה לא שהכל, כל מה שכתוב בכתבים, אנחנו חותמים עליו בשתי ידיים.
נכון, שילמדו גם רציונליזם, גם רמב״ם, גם אחד העם, גם ביאליק. זה צריך להיות חינוך...
שלא לדבר על זה שהתחילו מללמוד אבולוציה.
כן.
בבתי הספר.
אנחנו צריכים לפתוח הרבה יותר פלורליסטי, הרבה יותר רחב. ואם אני חושב, אם יש הסכמה בעם, היא נראית ככה. הרבה פחות כפייה, הרבה יותר יהדות. הרבה פחות חקיקה, הרבה יותר השכלה. זה אני חושב נוסחה לאמנה חברתית חדשה בין דתיים וחילונים על דת ומדינה. עכשיו, איך מבלים אותה בפרטים? מה מחוקים הדתיים שמבטלים? איך נראית השכלה יהודית בכל הבתי ספר? זאת שאלה, צריך לפתוח אותה ולדבר עליה.
צריך גם השכלה חילונית, כאילו זה חלק מהעניין.
ולימודי ליבה והשכלה, אבל שאנחנו רוצים... פחות כוח, יותר ידע.
ומה הסיכוי להערכתך שזה יקרה? בוא נגיד שברמת הפרט אתה יותר, אני מניחה, אופטימי לגבי הנכונות.
תראי, אני חושב, אם תהיה אמנה חברתית חדשה בין דתיים וחילונים, על הנוסחה הזאת, יותר ידע, פחות כוח. פחות כפייה דתית, אבל יותר לימודי יהדות. אם תהיה הסכמה כזאת בתוך העם, אז עכשיו השאלה היא אם תהיה מפלגה, שתחליט שזה הנושא שהיא מתאבדת עליה. זה הנושא שעליה היא מפרקת קואליציות. ככל שיהיה יותר רצון למטה, יהיה יותר רצון פוליטי למעלה.
אבל זה בעיה, כי אתה יודע, מפלגות תמיד מגייסות דרך השנאה, דרך הקיש, כי אנחנו רואים עכשיו בבחירות מה שקורה. אם הבחירות הקודמות היו סביב שנאת ערבים, וכמה שהם הדמון הגדול, אז עכשיו החרדים הפכו להיות הדמון הגדול, וככה לא נתקדם הרבה, אני מניחה.
כן, טוב, אז את הבעיות הפוליטיות אני משאיר לך.
אני מודה לך, גם אני צריכה פרנסה. אבל השכלנו מאוד, אני מאוד מאוד מודה לך. זה היה מרתק, יש מסר שהיית רוצה שיקחו איתם הביתה?
כן.
צעד ראשון אולי, למי שרוצה בכל אחד מהצדדים ככה...
צעד ראשון?
להעמיק.
צעד ראשון, בוא נתחיל לפרש את היהודים המבולבלים והנבוכים שבאמצע, לא כפשרנים, לא כאלה שמתפשרים על הדבר האמיתי, אולי הם מבינים משהו עמוק, אולי הם הדבר האמיתי.
רגע לפני שנסיים, אני רוצה להמליץ לכם ברשותכם על פודקאסט מעולה ששמעתי לאחרונה והייתי שמחה לחלוק איתכם. הפודקאסט עושים טכנולוגיה ויש לו גם מנחה חדש, הדוקטור יובל דרור, והוא לא בדיוק מהדוקטורים שאתם מדמיינים, ככה עם כל מרדים וכתב יד של רופאים, זה יותר נשמע כמו משהו כזה.
אף פעם ובשום מקרה, אל תצטלם לראיון עיתונאי כשאתה יחף. דמות קרטון בגודל אמיתי של דני דוויטו. $95.98. זהו, אני מתפרק פה. במובן הזה, אמזון היא חלק ממהלך היסטורי הרבה יותר רחב, שמשנה את כל מה שאנחנו יודעים וחושבים על תחרות בכלכלה.
הפרק שאהבתי במיוחד הוא על אמזון, פרק מרתק, נוקב, משעשע ובעיקר חשוב לכל צרכן בישראל. כנסו לאפליקציה של רשת עושים היסטוריה ולכל אפליקציית פודקאסטים וחפשו את עושים טכנולוגיה.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
מיכה גודמן, היה מרתק, אני מאוד מאוד מודה לך, אתה יקיר הפודקאסט וככה...
פעם רביעית שלנו.
נכון, כן ירבו, ואני שמחה, ויש לי תחושה שגם לזה עוד יהיה פרק המשך, אז שוב תודה לך, נהניתי, ותודה גם לצוות המקסים שלנו, לאיתמר סוויסה העורך, לרן לוי, העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, לדני תימור המנהל העסקי, ולכם המאזינים שחוזרים שוב פרק אחרי פרק, תמשיכו להפיץ ולשתף, זה חשוב כמובן, וניפגש בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.